אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה מתחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת הראש?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 12, על הקיבוצים והקיבוציות אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו בעצם מנסים לשמוע מחשבות על הסיפור הקיבוצי המתגבש מחדש, והיום אנחנו איתך, ליאת אצילי, מורה להיסטוריה ואזרחות ומדריכה ביד ושם, ולמי שפספס מה שקשה לי להניח, אני אציג אותך בקצרה. אז במקור, ליאת את מקיבוץ שומרת, הגעת עם אביו בעלך לקיבוץ שלו, שזה ניר עוז, לפני 30 שנה. בעצם שם הקמתם בית, נולדו לכם שלושה ילדים, איה, נטע ואופרי, ובשבעה באוקטובר אביו יצא להילחם על הקיבוץ עם כיתת הכוננות ונהרג, וליאת נחטפה מביתה לעזה ושוחררה בפעימה השישית.
אז שלום ליאת.
שלום.
תודה שבאת. אולי נתחיל בהיום דווקא. איך את מגיעה היום, מאיפה, מה קורה איתך עכשיו עם הילדים?
קודם כל תודה שהזמנתם אותי. היום הגעתי מקרמי גת.
ששם רוב קיבוץ ניר עוז נמצא.
כן, רוב חברי ותושבי הקיבוץ אחרי שלושה חודשים במלון ים סוף באילת.
כן.
אני נוסעת סוף שבוע הבא לחוות את חוויית מלון ים סוף שפספסתי.
אה, באמת?
כן.
וואלה. את נוסעת לחופשה במלון?
כן, כן, כן. אמת, סגירים לוקחים אותי, אולה וניר. אז רוב הקהילה נמצאת היום בקרמי גת, שהחלטה מאוד טובה של קיבוץ ניר עוז בעיניי, לא הייתי שותפה לה, עדיין הייתי בח'אן יונס, אבל גם החלטה טובה, גם באמת איפה שצריך להגיד מילה טובה, אז אני חושבת שזה מדהים, שתוך פרק זמן קצר, יחסית, שלושה חודשים, המדינה הצליחה לארגן דיור חלופי ראוי לקהילה שלמה, ולא רק לקהילה שלנו.
אתם גרים שם בעצם, חברי הקיבוץ, אנשי הקיבוץ ששרדו, צריך לומר, או כן, שלא חטופים. הם גרים בבנייני דירות עצומים כאלה, נכון. בקריית גת.
קיבוץ אז יכול להתנהל בבניין?
מתנהל, יש היום קיבוצים עירוניים רבים בכל מיני מקומות, שחיים בדיוק כמו שאנחנו חיים.
ואתם מצליחים גם, זאת אומרת, את חיה בדירה עם הילדים?
לא, אני בעצם לבד.
את לבד, אוקיי.
כן, הילדים שלי גדולים. הבן הגדול שלי חזר לניר עוז מהר מאוד, תוך שבועיים, שלושה, משהו כזה. חזר לעבוד, אבוקדו, שלחין, מסגריה.
וואו, הוא אחד ה... אין שם הרבה אנשים.
נכון, אחד הבודדים.
אחד הבודדים.
כן. הוא אמר לי באיזושהי הזדמנות, מלא אנשים שואלים אותי, אבל אנשים שהכירו את אבא, יודעים שלא צריך לשאול שזה...
זאת אומרת, הוא ממשיך פה את אבא בעצם.
כן, כן.
ואת נראית לי לא לגמרי שפת רצון מזה, שאת כן.
לא, אני מאוד, מאוד צבעת רצון.
אוקיי.
קודם כל, אני חושבת שזה זה חשוב בכל רמה אפשרית. קודם כל, עד שיקרה מה שיקרה בניר עוז, שזה אולי העניין, או אחד העניינים שמעסיקים אותי כרגע, חשוב שיהיו אנשים שמתחזקים, ששומרים על הנכסים של הקיבוץ.
ואת לא חוששת?
עכשיו זה המקום הכי בטוח שיכול להיות.
כן, אוקיי. את אומרת, זה המקום הכי בטוח.
זה הבן שאמר בטקס הלוויה שאביו היה מהחומרים שעשויים גיבורים.
כן, 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 כן. הבן הבכור שלנו, אופרי. אז זה, קודם כל, חייבת להיות נוכחות. ואני חושבת גם שזאת, זאת אמירה חשובה, ש, שהמקום הזה לא מת. לגמרי.
כן. ואיפה נטע ואיין?
נטע בתקופה ש, שהקיבוץ היה במלון ים סוף, באילת, התחיל להתנדב במכון לחקר הים, וכשעברו לקרמי גת, אז הוא עבר לאילות, והתחיל, והמשיך לעבוד שם בעצם בתור עוזר מחקר. הוא מתכנן להתחיל ללמוד השנה, אז תכף עובר לחיפה.
הוא ילמד בחיפה?
כן, כן. ואיה הייתה בשנת שירות בקיבוץ לוטן בשנה האחרונה.
בערבה.
כן. והיא ככה עדיין כזה בין לבין, בין קרמי גת ללוטן, היא עוד מבלה שם, עוד נמצאת שם, והיא מתגייסת בסוף אוקטובר.
אז באמת אתם בקרמי גת, ואת שותפה לצוות שמתכנן את החזרה בעצם יום אחד לניר עוז, למרות שאני מבין שזה עוד, איך בכלל זה נראה? זה עוד רחוק וזה כל כך מורכב.
אז קודם כל, אני חושבת שסביב כל העניין הזה יש המון דימויים שהם לא, הם לא, הם לא מה שקורה ככה. אני חושבת שאנשים מדמיינים איזשהו תהליך כזה.
מסודר.
הוא תהליך מאוד מסודר, אבל שהאדריכלים יושבים עם כל משפחה, ומתכננים את בית החלומות, זה ממש לא ייראה ככה. אלא זה יהיה משהו שהוא הרבה יותר תעשייתי, והרבה יותר ככה אנשים אומרים, עוד לא התחילו, עוד לא עשו כלום, עוד לא התחילו להרוס, איך זה, רק ההריסה תיקח חודש, אז לא. אז באמת, אני חושבת שכשיודעים בדיוק מה רוצים, ואיך הדברים הולכים להיראות, אז גם הדברים נעשים יותר מהר, וגם יש היום שיטות מתקדמות, וגם להריסה הזאת, וגם להריסה שצריך, וגם לבנייה, כאילו, יש שיטות בנייה היום שהן מהירות, והן קלות יותר ליישום, והאופטימיים ביותר אומרים שתוך חצי שנה,
חצי
אפשר,
שנה?
כן.
טוב, אני, זה קשה לדמיין. אפשר
מה? גם,
אפשר, קבוצה ראשונה תוכל כבר לחזור.
לעלות לקרקע.
כן, לעלות, ממש,
לעלות לקרקע.
ככה אני חושבת שיותר ריאליסטים, מדברים על שנה, שנה וחצי, ככה פסימים, אומרים, ייקח לפחות 5 שנים עכשיו, אבל צריך רגע לעשות פה פאוזה, ולהגיד שלא כל מי שחי בניר עוז עד השבעה באוקטובר מעוניין לחזור, יש הרבה מאוד אנשים שלא רואים את עצמם חוזרים, שהיו רוצים לחזור אבל לא מסוגלים, ויש אין הסכמה מה הדבר הנכון לעשות. אני לא סובלת את הביטוי הזה, אבל ככה יש מסתובב בחצר קרמי גת, הביטוי נון צדיק ניר עוז. אני זה קיבוץ, זה הקיבוץ.
אבל יש כאן כאילו איזה פער, כי אנחנו גם עדיין באיזשהו מצב שמתנהל, זאת אומרת, באמת לדבר על זה שתחזרו לניר עוז ותעלו לקרקע, שאנחנו כאילו כל המדינה שלנו בעצם, ואתם עוד יותר, תקועים במצב הזה של כאילו שעוד קצת חיים את ה, אנחנו עומת שנה מאז, כאילו, אז מעניינת אותי גם ההחלטה שלך לקחת חלק בכלל בתהליך הזה, מאיפה היא באה, והאם זה מתאפשר כשיש עוד חטופים.
אז אמרה אישה חכמה מאוד מניר עוז, חיותה, שאנחנו מתנהלים בשלושה מישורים, או צריכים להתנהל בשלושה מישורים. לא לפי סדר חשיבות, אחד מהם הוא, או אני אגיד כן לפי סדר חשיבות, בסדר? הדבר באמת החשוב ביותר הוא המאבק להשבת בני הערובה, יש משפחה שטבעה את המושג הזה, מתעקשת עליו, ואני מנסה להקפיד להשתמש בו.
כי מה ההבדל בין חטופים לבני ערובה? ברור שיש הבדל, אבל בואי תחדדי לנו.
בשבעה באוקטובר היינו חטופים.
כן. עכשיו כבר בני ערובה הרבה זמן.
כן, כן. מישור נוסף, עכשיו זה כבר לא לפי סדר החשיבות, שניהם חשובים באותה מידה. מישור נוסף זה באמת הבנייה של ניר עוז, התכנון והבנייה, כשאומרים שיקום, אז ככה יש איזושהי שאלה על מה מדברים בשיקום, בשיקום הפיזי של המקום או בשיקום של הקהילה, זה לא אותו דבר. אז אני אגיד, הבנייה של ניר עוז, הבנייה של ניר עוז, והמישור השלישי הוא התהליכים הקהילתיים בעצם, שאחד מהם זה אבל, והשני זה באמת שיקום הקהילה, בכלים שקשה למצוא אותם, קשה לדייק אותם, קשה להבין מה נכון, מה לא נכון. ולצד האבל על חברים שאינם, אז יש אבל כבד על הבית שאיננו. הוא כל הצד הרגשי נפשי של הקהילה. עכשיו, לא כולם יכולים ולא כולם צריכים להיות בשלושת המישורים האלה בו זמנית או מושקעים בכל אחד מהם באותה מידה. אבל אנחנו כקהילה וכפרטים בתוך קהילה חייבים להכיל את המורכבות הזאת, והיא ענקית. אבל אני ככה מבינה את המציאות של קיבוץ ניר עוז היום.
אני הייתי לפני כמה שבועות בניר עוז עם ינון ומורן, חברים שלי מהקיבוץ.
חברים שלי גם.
חברים שלך גם. ושאבא של מורן, גדי, עדיין בן ערובה, אמא של אמר גלית חזרה, איתך בערך, באותה תקופה.
נכון.
ואני מודה שלמרות שידעתי הכל, בשכל ידעתי הכל, אבל אני חושב עכשיו את מדברת על לחזור לשם ולשקם, זה באמת, זה אי אפשר לתפוס איך שעכשיו המקום הזה נראה ומה שקרה שם, כאילו זה פשוט כל בית שני, ראשון, שרוף, הרוס, עד היסוד. זה משהו שהוא, איך את, אבל את בטוחה, זאת אומרת, אני רואה שאת מוכוונת לחזור לשם, ואת גם שותפה למהלך שיחזיר את חלק גדול מהאנשים לשם.
והבן שלה שם.
והבן שלך שם.
בואו נדייק רגע, לא חלק גדול, חלק. כרגע, חלק.
Okay. חלק לא ידוע עדיין לגמרי, כן, אני מניח. כן. היה לך אבל, היו לך התלבטויות, או שאת מהרגע הראשון שחזרת, או באיזשהו שלב ידעת, אני חוזרת לניר עוז?
אני יודעת, גם מישהו הזכיר לי לא מזמן, שבהתחלה אמרתי שאין שום סיכוי שאני חוזרת לניר עוז, אבל אני חושבת שמי הפעם הראשונה שהייתה, חזרתי בחמישי לפנות בוקר, ביום ראשון כבר הייתי בניר עוז, בהלוויה של אביו.
בהלוויה של אביו. כי משהו כמו חצי יום אחרי שחזרת, בעצם הגיע הבשורה הרשמית, נכון?
כן, כן. כן. ואני חושבת שמהפעם הראשונה שהייתי בניר עוז, באמת שלושה ימים אחרי האלה, משהו ככה השתנה, לא יודעת, לא יודעת. יש לי ככה בראש, באתי איזה יום מכיוון אילת, אני לא הייתי עם הקיבוץ במלון ים סוף באילת, הייתי באילות בתקופה הזו, שלפני קרמי גת. אני זוכרת שבאתי, וכשהגעתי לאזור צאלים, פתאום קלטתי שאני בוכה ממש, בכי כמעט לא נשלט של הקלה ושמחה ושל חזרה הביתה, כי כזה כל פעם שהיינו מגיעים מכיוון דרום, אז כזה אזור צאלים, זה היה, וואה, אנחנו תכף בבית.
כן. שזה די מדהים, כי התיאור הזה הוא משהו שגם תחושת הבית, אני חושבת שדיברנו על זה גם עם האחיות סיוון קלינגבייל
ושני,
ושני. על העיכול הזה, שכשעוברים אותו מרגישים בבית, כן. גם אנחנו מרגישים את זה בקיבוצים שלנו.
יש את זה, אני חושב, לכל קיבוצניק, או לרוב הקיבוצניקים, אצלנו מתקרבים מטיול שנתי לקיבוץ הזורע, אז עכשיו מתחילים לשיר בשלב מסוים, היה קיבוץ הזורע, את ההמנון של הקיבוץ, וכולם מרגישים, באמת, זה משהו כזה שהוא נורא בית.
אז זה כנראה תכונה קיבוצית למצוא את המקום הזה, כי היום כשאני מגיעה לצומת פלוגות ורואה את המגדלים של קריית גת, אני מרגישה שהגעתי הביתה.
נכון, גם, אבל לא, יש משהו בתיאור שלך שהוא חזק גם בגלל החוויה שממנה את חוזרת, וגם בגלל הפעם הראשונה שאת מגיעה לניר עוז, זה בעצם כדי להיפרד מאביו שהביא אותך לשם, ואביו, גם במה שהוא כתב, וגם אחכה לך בשדות, זה גם מה שכתבתם, נכון? הוא כך מחובר למקום, וגם משהו, להביא מישהי מקיבוץ אחר, משומרת, מהצפון אל הדרום, זה לא, לא יודעת, כאילו לי זה לא מובן מאליו, כאילו זה גם נראה שהחיבור ביניכם, הוא מאוד הדבר המשותף הזה של תפיסת עולם, ערכים.
אז וואי, זו שאלה. קודם כל, אחד הדברים המדהימים שקרו לי בשנה האחרונה זה שגיליתי מחדש עד כמה שומרת ובית בשבילי. אבל אני, כשעזבתי את שומרת, עזבתי עם הרבה מטענים. אז ככה, המעבר הוא לא היה, הוא היה מאוד מובן מאליו, מאוד מתבקש, מאוד...
איזה גיל עזבת, אחרי הצבא?
לא, שירתי בקבע איזו תקופה, וככה לפני שנכנסתי לקבע, בשומרת עוד לא היה מסלול צעירים, אמרו לי, את יכולה או לעזוב, או כאילו להתקבל לחברות בעצם, ולהיות עובדת חוץ, כאילו. אמרתי, לא, כאילו, לא שם, אז אני אעזוב. עכשיו, זאת הייתה עזיבה, לא, באמת לא מתוך כעס, לא מתוך, כאילו, זאת הייתה המציאות, אלה היו אפשרויות. והיה לי מאוד מאוד ברור שאני הולכת לנירוז. האמת שהגעתי לנירוז עוד קודם, קצת עברתי תפקיד, וזה, אבל, קיצור, זה היה כזה הנסיבות. וככה סחבתי הרבה שנים, סחבתי מטענים על שומרת. באיזשהו שלב התחלתי להגיד בניר עוז, שהדבר הכי גרוע בלחיות בניר עוז, זה שאני מבינה עד כמה שומרת הוא לא כזה קיבוץ נוראי, אם לניר עוז יש.
תגידי, בואו נדבר רגע על הפיל שאולי בחדר, כי מדברים על קיבוץ שומרת, וזה פודקאסט של קיבוצניקים, אז בטח שכולם... זה ישר זורק לפרשת האונס בשומרת.
כן.
ואת בת גילה...
נכון.
היית בגיל הזה.
כן.
וזה חלק מהעניין?
ברור, כן, זה העניין.
זאת אומרת שאת היית, נכון, חברה של יעל גרינברג, זיכרונה לברכה?
כן.
מה את יכולה להגיד על ה...
במשך הרבה שנים, היה לי דיסוננס מאוד גדול בין... בין איך שהבנתי את מה שקרה, את הסיטואציה, לבין הרגשות שזה היה מעורר בי. ככה בשנייה שהייתי מתחילה לחשוב על זה, ככה הייתי חוזרת להיות בת 14.
מה זאת אומרת?
ככה קצת אני באמת אגיד את זה הכי בכנות, עם קצת האשמת קורבן, עם קצת למה היא לא, ככה, הזהרנו אותה, אמרנו לה. אז קצת ככה, למה היא לא הקשיבה לנו, למה אחר כך כשבאנו ורצינו להיות איתה, היא לא רצתה, לא רצתה את הקרבה שלנו, את החברות שלנו.
יעל גרינברג,
כן, מדברת, כן. כן. גם הרבה אשמה שלי כלפיה. עם השנים,
זאת אומרת שאחרי, הייתם חברות טובות, ואחרי האונס זה התנתק.
כן. עם השנים, עם ההתבגרות, עם שינויים בשיח התרבותי, החברתי, סביב כל הנושא הזה, עם הניסיון המצטבר כאשת חינוך, צריכה להבין את הדברים האלה במקום אחר, ממקום אחר, וגם ככה לא להיות ב... לא לכעוס על, שומרת בעצם. אבל בוא נחזור לשאלות...
לא, אבל תגידי, לא, נחזור, אבל רק...
אבל כאישה אני מאוד מבינה את החזרה לגיל 14, כאילו איך הדברים האלה גורמים לנו לחזור לשם, וגם את הפרספקטיבה של אימא ואשת חינוך.
כן.
אבל אני חייב לשאול, פשוט כי זה... אני חושב, אי אפשר לא לשאול. הרי השבעה באוקטובר היה גם מלווה בהרבה פגיעות מיניות, ואונס ודברים כאילו, זה... באיזשהו מובן את, בגלל שהיית, שאת מקיבוץ שומרת במקור, וסביב כל פרשת האונס היית שם, זה באיזשהו אופן השפיע עלייך אחרת לשמוע על זה, או ש...
לא, ממש לא.
לא, אוקיי.
לא, קודם כל לא ידעתי, רק שחזרתי, הבנתי, אני לא חוויתי שום דבר מהסוג הזה.
הפודקאסט מבית, יד יערי ויד טבנקין.
תגידי, יחסית, את התראיינת על תקופת השבי לא מעט ובפתיחות רבה, וגם בצורה שקראתי גם אצל שני ליטמן בארץ, ואצל אילנה שמעתי אותך מדבר, ובהרבה מקומות, ואמרת כל הזמן שהיה לך מזל. זאת אומרת, באופן יחסי לאחרים, היה לך מזל, וגם ניהלת איזשהו דיאלוג עם, עם החוטפים. זה משהו שאת מרגישה עדיין, או שאיך חוויה, הדבר הזה שעברת, הוא משתנה עם הזמן היחס אליו, או שהוא נשאר אותו דבר?
בגדול, האירוע הדרמטי שלי, של השבעה באוקטובר, הוא האובדן של אביו. הרבה הרבה יותר מעסיק אותי, זה תופס הרבה יותר מקום, זה הרבה יותר קשה. שוב, כי היה לי מזל, ואביו סידר לי.
זאת אומרת, אביו סידר לי.
כן. אבל זה קצת משתנה. קצת משתנה בזה שאני מבינה שגם את זה אני ככה כל פעם אומרת, אביב תמיד היה אומר, חוויה זה סיוט שנגמר. אז אני מבינה שבחוויה הזאת היו הרבה דברים קשים. תוק אתמול סיפרתי לבת שלי שבאיזשהו רגע, כשנסעתי לתוך הרצועה, נסעתי במכונית, עצרנו כזה לרגע על הגדר, ומישהו נתן לי כזאת כפה טובה בראש. עכשיו, לא הרגשתי כאב, לא, כאילו הייתי, באמת הייתי בהלם מכל הסיטואציה, וככה גם החמאסניקים שהיו איתי באוטו, מיד עצרו אותו, וכאילו ואמרו לו, אתה לא נוגע בה, אתה תתרחק, וכזה. הבת שלי הייתה בהלם מזה, היא אמרה לי, מה, איך לא סיפרת את זה עדיין, וכאילו, ולא ידעתי, וזה לא הפחיד אותך, זה לא, כאילו, כאב לך. אז, ויש, זאת סתם דוגמה, ממש ככה, כי במקרה דיברתי על זה איתה אתמול, יש כל מיני דברים קטנים שאני נזכרת בהם, ושאני, כאילו, אני מבינה שאיפשהו זה שאיר משקע. אבל בגדול, לא, אני לא, אני עברתי טראומה, האירוע הזה הוא טראומטי, מזל גדול ככל שהיה לי, זה אירוע טראומטי, אני לא פוסט-טראומטית, זה היה, זה נגמר, הרגשתי שאני ממצא את כל הכלים שיש לי כדי לשרוד את הדבר הזה. ונגמר.
זה די מדהים שברצף האירועים הכל כך נוראי הזה, אירוע כמו שסיפרת עכשיו, על כפה, הופך להיות כל כך איזוטרי, כי כאילו, כי במציאות נורמלית, רק זה טראומה.
נכון.
טוב, זה לא מציאות נורמלית.
לא, בשום פנים ואופן.
לא, זה גם, זה נשמע, לי נשמע באמת שוב פעם, אי אפשר לשים את, אני לא יכול לשים את עצמי בנעליים שלך, אבל נשמע נורא מפחיד. כאילו, כמה הפחד היה דומיננטי בחוויה הזאת? חוויה.
חוויה, נגמר, היה סיוט, נגמר החוויה. אז קודם כל, השבעה באוקטובר, עד... עד שעות הערב המאוחרות, הייתי באימה של ממש שיתוק.
זאת אומרת, בשעות הראשונות, אחרי ש...
כן, גם השעות בממד, גם החטיפה עצמה, גם השעות הראשונות, עד ש... ככה... נגיד 30 שעות הראשונות, עד יום ראשון בערב, הייתי בדירה של משפחה. כן. אז גם דירה מסודרת, ולא מקום מגעיל ולא נעים. גם נשים, ילדים, זה מאוד מאוד מרגיע.
כמה זמן לקח מרגע שכאילו הדרך מניר עוז לדירה?
אולי שעתיים, אולי. לדעתי אפילו פחות. אבל ככה משעות הערב באמת הבנתי שלא יפגעו בי במקום הזה. ככה דאגו לי. כאילו שלחו אותי להתקלח, שכיבו אותי לנוח.
גם אמרו לך לא נפגע בך, כן, היה שם כן, ילדים, כן, שזה משמעותי,
כן,
אמרת.
כן, כיבסו לי את הבגדים, נתנו לי בגדים אחרים. וככה משהו בשעות הראשונות האלה איתם גם ככה המשיך ללוות אותי, שרגע, קודם כל אין הרבה ברירות, חוץ מלסמוך ב-100%, אבל שיכול להיות שיהיה בסדר.
כן.
שכל עוד יש אנשים שאני מתקשרת איתם, אז יכול להיות בסדר.
יש לך איזה קוליות קיבוצניקית כזאת, כאילו של יכולת לשים את הדברים, לי אין אותה אגב, מאוד דרמטית, לא, כי את מתארת כאן, שחוויה, באמת, זה כמו תסריט.
את לא יכולה לדעת איך, את לא יכולה לדעת איך תגיבי.
לא, ברור שלא, אבל אני אומרת שנראה לי שזה גם שירת אותך, כאילו משהו כזה שמסתכל על הדברים בצורה, יכול להיות שכל אחד היה מגיע, אבל כאילו זה...
את מרגישה שתכונות אישיות שלך שירתו אותך שם? זאת אומרת, יכול... בטח לתקשר עם בני אדם.
כן, כן. אני כאילו הייתי כל הזמן באיזה מין, פה השואה ויד בשם, כל הזמן אמר, עוד באמת בהתחלה, קצת התפדחתי, שאני לא, כאילו תמיד היינו... היינו צוחקים בחבר'ה, צוחקות בעיקר, שכאילו היינו נעמדות באמצע אומשלג פלץ, ואומרות, אני לא מתפנה. וכאילו, אני זוכרת את זה, שעוד עבר לי בראש ליאת, את קצון, את קצון.
ככה עבר לך בראש?
כן, אבל את לא עושה כלום, כאילו, מה נסגר איתך?
מה, כאילו, חשבת להילחם?
לא, כאילו, אמרתי, עכשיו, לא, לא עלה בדעתי, כאילו, אמרתי, מה אני אעשה? אנשים החזיקו את הדלת של הממד, אנשים, כן. אני כלום, כלום, ואלה. כלום. כאילו, קיבלו את האור בחושך, לא דיברו בטלפון כדי להיות בשקט, לא עשיתי כלום, ישבתי כמו קציצה וואי. על הרצפה עם הכלבה
וחיכית.
שנרצחה, וחיכיתי. כאילו, כן, חיכיתי שתהיה הפוגה ושאני אוכל לרוץ לשכנה, אבל ההפוגה לא הגיעה.
ואת שומעת כל הזמן את הקולות מבחוץ, וירי וה...
כן. קיצור, קצת, האמת שנחטפתי עם עוד מישהו, מניר עוז, וככה כשראיתי אותו, אמרתי, אוקיי, בסדר. את לא כזאת צון.
וגם אמרת באיזשהו מקום, ראיתי אולי לשני, שראית איך הוא התנהג, זה גם קצת לימד אותך, כאילו אמר, טוב, הנה הוא בתפקד איכשהו, נכון?
נכון, כן. אז קודם כל, ככה הגעת, נכנסתי לאוטו, הוא הציג בפניי את החבורה, כן? הוא ככה, הוא ככה, זה הנהג, זה הזה, הוא נחמד.
באמת?
כן, וואו. כן. וככה גם אמר לי שלא לא יהיה אפשר לחלץ אותנו, שזה
ייקח... את לא רוצה להגיד מי זה.
לא, לא.
אוקיי.
אבל בהפוך על הפוך, אולי זה בעצם ה... לא להיות צון. כאילו ללמוד מה, את העניינים תוך כדי, כאילו להבין שאת יודעת, כמו ש, שאת ניצלת מתביעה, את צריכה לא להילחם בגל, אלא כאילו לתת, לא לשטוף אותך.
מאמצת את המסגור מחדש הזה. זהו, אני יותר לא אגיד שהייתי קצון.
אבל גם זה מחזיר אותי לעוד רעיון ששמעתי איתך, שאמרת שאתם לא הייתם, לא הייתם ממהרים להתפנות בסבבים.
נכון.
וכאילו הייתם מאחרוני העוזבים ומראשוני החוזרים. זה גם, זה מתחבר לי לזה, כאילו, לא האמנת שיכול, או, אני לא יודעת, אני שואלת, האם האמנת שיכול להיות תרחיש כזה?
אז לפני שנים, אביב הביטחוניסט, המעורה בפרטים, סיפר לי שיש תרחישים כאלה. לא בסדר גודל כזה, אבל שיש תרחיש של ירי מסיבי כל האזור, עם חדירה במקביל להרבה יישובים. אני חושבת שכשדיברו על זה, אז חשבו חוליה בכל יישוב, אולי בין ערובה אחד, אולי זה. אבל איכשהו סיפר לי את זה, הדחקתי. ולא, לא תיארתי לעצמי שיקרה דבר כזה. אבל זה גם חוזר קצת לדברים לפחדים בתקופת השבי וכזה. וגם ללמה אני רוצה לחזור לניר עוז.
בדיוק, כי איך לא חזרת לשומרת ברגע שהבנת שיש איום כזה, או הסבבים האלה, זה דבר מעייף בפני עצמו, ועמדתם בהמון
נכון,
כאלה.
נכון, נכון. קודם כל, עם השנים, כל סיפור המיגון וההתראות מאוד מאוד השתכלל. ובאמת, למי ש... עכשיו, זה לגמרי, לגמרי הגיוני לפתח חרדה או פוסט-טראומה מהדבר הזה, אבל מי שלא, אז כאילו, זה באמת...
בסוף אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, ילדים בבית ספר, לגמרי, ואתה חוזר בערב ורואה טלוויזיה.
זה, או, נכון.
הכל כאילו שגרה, המון שני.
זה היה מטרד, לא יותר, כאילו, כן. צבע אדום, בניר עוז, בניר עוז, נכנסים רגע לממד, מחכים לשמוע את הנפילה, יוצאים, זה עניין של, של שתי דקות, כאילו. וזה לא... זה לא, לא הרגשתי שזה...
את יודעת, היה פה...
הייתה המציאות.
היה פה יונתן שמריז, שאמר דבר שככה מלווה אותי, מלווה אותי גם כאימא שחיה בישראל, לא משנה איפה. למה לנו, שהוא דיבר את באמת את, את השעות בממד עם ילדה קטנה ואישה בהיריון, אבל השאלה שכן עולה היום, זה למה לנרמל את זה? וזה מתחבר לי לעניין של הבנייה המחודשת של ניר עוז, ובכלל חזרה גם צפונה, אנחנו במציאות של הרבה קיבוצים ויישובים שמפונים משם. כאילו, האם אנחנו עדיין במציאות שאנחנו יכולים לקבל את, את העניין הזה, שיהיה לנו אחת לצבע אדום ונמשיך?
אז אני אף פעם לא הייתי במציאות, זה שלא פחדתי מזה, זה לא אומר שחשבתי שזה סביר. ואני מקפידה להגיד, 7 באוקטובר, הוא לא נקודת האפס. אני מאוד לא אוהבת, להשתמש במילה הפקרה, אבל ההפקרות שהביאה לשבעה באוקטובר, היא התחילה מזמן, והיעדר אופק מדיני, ניהול הסכסוך כביכול, הוכיחו שזו לא מדיניות בת קיימה. ואני מאוד 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 מקווה שבבוא העת, תוך פרק זמן סביר, 3-4 שנים, תהיה פה הנהגה שתיקח על עצמה לשנות פרדיגמות בנושא הסכסוך.
תגידי, אפרופו זה, את היום מלמדת, את מלמדת עכשיו
אני תכננתי גם ככה לצאת לשבתון.
אוקיי, אז בשבתון.
אני לא בשבתון, וככה שבוע לפני תחילת שנת הלימודים, התקשרתי לרכז מקצוע, אמרתי לו, אני רוצה לבוא יום בשבוע, ככה קצת להיות בעניינים, אז גם עוד לא התחלתי ממש.
ואז מתחילה היום בשבוע ללמד זה מה?
אזרחות והיסטוריה עוד לא סגרתי ככה מה אני אעשה, אבל אני גם...
אז איפה לאיפה?
בנופי הבשור.
בנופי הבשור, כמובן.
כמובן.
אז מה שאני רוצה לשאול זה, אפשר ללמד אזרחות? את יכולה ללמד אזרחות? אזרחות! באותו אופן שבו לימדת עד לפני שנה?
אז קודם כל, אביב כל זה היה אומר לי, את לא מורה לאזרחות, את מורה לנתינות.
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 עד רבה.
כן, עכשיו בדיוק היום אני הולך לדבר על זה, בכנס המרכזי צדק חברתי, שנורא קל להסתכל ככה, כאילו להתמקד במלחמה, במשבר הזה של בני הערובה, בלהתעלם מתהליכים שהם הולכים שנים אחורה, ושאנחנו היום רואים את התוצאות שלהם. ישראל מדינה שחלק ניכר, אני חושבת, מאזרחים היום קצת מבולבלים לגבי מה זאת דמוקרטיה, ואיך יכולה להתקיים חברה אזרחית במדינה דמוקרטית, ואני חושבת שאזרחות הוא מקצוע שלא לא מקבל מספיק.
בטוח, אנחנו ראינו את זה בהפגנות עד 7 באוקטובר.
נכון.
והפגנות על אזרחות בסוף, אני חושב, הפגנות על צביון
נכון,
המדינה.
נכון, נכון.
אבל בסוף כמורה, את עובדת משרד החינוך.
אני
נכון?
לא עובדת משרד החינוך, אני לא. מועסקת על ידי המועצה.
אוקיי, אז את פתורה מזה, אוקיי. לא, ואני פשוט שואלת
עצמי. אני לא פתורה, אני לא פתורה, זה מחייב אותי.
אבל בסוף זה תכנים של משרד החינוך.
ברור, ברור.
אני אומר, בסוף את... אני, את מבינה מה אני שואל, כן. אני שואל האם אפשר היום, אני גם שואל את עצמי דרך אגב,
אז...
כשאני מדבר בפני אנשים או תלמידים או דברים כאלה יוצא לפעמים, כמה אתה יכול ללמד או לדבר על המדינה הזאת באופן שהוא, באופן שהוא מצדד בה, אני לא יודע, באופן
לא,
שהוא...
לא.
לא,
צריך להיזהר. קודם כל, אנחנו בנופי הבשור, אנחנו במפלטם של בתי הספר שאמורים לאזרחות, באמת יש להם דעות שלא תמיד עולות בקנה אחד עם דעות
דעתו של יורב קיש.
כי היו מורים לאזרחות שפוטרו בגלל...
נכון, אחד מהם הוא מאיר ברוכין, דוקטור מאיר ברוכין, שזכיתי להיות תלמידתו. את כל מה שאני יודעת על הוראת אזרחות, אני יודעת ממאיר.
שתזכירו למה הוא פוטר? פשוט יש אנשים שלא יודעים.
חשבתי, התבטאויות ברשתות החברתיות, במרחב הפרטי שלו, או הפרטי ציבורי שלו.
בעניין ההפיכה המשטרית?
אני חושבת שבעיקר על גיוס לצהל.
סביב אבל התוכניות...
אז קודם כל מפלטם של בתי ספר כאלה הוא תוכניות ייחודיות. אנחנו מלמדים אזרחות בתוכנית ייחודית, שמאפשרת יותר גמישות בתוכנית הלימודים. וזאת מיומנות, זאת מיומנות להצליח... אני לא, דרך אגב, לא מסתירה ולא, ומשרד החינוך לא מחייב להסתיר, או לא, אין חוזר מנכ״ל או חוק שאוסר על מורים להביע את עמדתם הפוליטית, אסור, וזה, אני חושבת, זה מוצדק, לא שזה קורה בכל המגזרים.
בדיוק.
בואו ננחש באיזה מגזר זה לא קורה, אסור לי... לרתום לפעולה, כאילו אני לא יכולה להביא אוטובוס ולהגיד יאללה בואו נוסעים עכשיו.
אבל לדעתי בחמד זה כן מאושר.
נכון.
תגידו מה זה חמד.
זה ממלכתי דתי.
ממלכתי דתי.
אבל אני שואל ברמה יותר עמוקה עכשיו, אני מדבר ברמה קונקרטית, אני אשאל את זה יותר רחב. כמה את, ליאת אצילי, אזרחית פטריוטית של מדינת ישראל, אבל גם אחרי כל מה שעברת, אחרי בעצם הפקירו את המדינה, את יודעת, האתוס הכי בסיסי של מדינת ישראל, את גם מלמדת על השואה, הרי האתוס הוא שזה לא יקרה, שהוא, ושאנחנו, סליחה, זה כאילו קצת שטוח להגיד את זה, וזה קצת קלישאות, אבל זה בסוף נכון, בסוף באו אליכם מחבלים, לקיבוץ ניר עוז, ושלפו זקנים ותינוקות מהבית, ולקחו אותם, והם לא חזרו חלקם, ורצחו אנשים, וזה פשוט שבר מטורף, בלתי נתפס, וזה, מדינת ישראל הוקמה כדי שהדברים האלו לא יקרו.
נכון.
כמה את, איך היחס שלך היום למדינה, אם חשבת על אפשרות לעזוב את ישראל, או כל הדברים האלו, הם פשוט, את מנסה לתקן. זה מה שאת עושה. את לא נוטשת, את לא אומרת, טוב, המדינה עזבה אותי, אני עוזבת אותה.
ממש לא. קודם כל, אני בשבר כבר שנים.
אוקיי.
זה לא שהתעוררתי בשבעה באוקטובר, ואז הבנתי, אוי, יש פה משהו לא בסדר במדינה הזאת. ואני חושבת שמה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא תוצאה של הרבה מאוד דברים שקרו קודם. אז אולי זה עוזר לי להכניס את זה לאיזשהו...
למה את בשבר כבר שנים, באיזה מובן?
יש פה כרסום מתמיד בדמוקרטיה הישראלית. יש פה, קודם כל, כיבוש. בלי שום, כאילו, עם מסמוס מכוון של הסוגיה הזאת, החלשה של הרשות הפלסטינית, חיזוק של החמאס, כאילו, סליחה, והיעדר אופק מדיני, היעדר, כאילו, זאת הייתה המדיניות, להוריד את הסוגיה הפלסטינית מעל סדר היום, אז באמת כל הכבוד לחמאס שהחזיר אותה, ואולי אנחנו נכיר במציאות הזאת, וגם נבין שצריך לפתור את הדבר הזה, שיש פה 14 מיליון אנשים, ואף אחד לא הולך לשום מקום. ובואו נחשוב איך חיים עם הדבר הזה, ולא איך מתים עם הדבר הזה.
אחרי שפלסטינים, בסוף פלסטינים לקחו אותך לעזה, בעל כוחך, וישבת אצלם בדירה בעל כוחך, ודיברת איתם, אבל זה שינה את השקפת עולמך, או ש...
להפך. אין ברירה. אין ברירה. אני לא רוצה שדבר כזה יקרה שוב, וזה לא מעניין אותי מה הם חושבים עלינו, אם הם שונאים אותנו, מתאבים אותנו, היו בשמחה עושים דבר כזה שוב, האדם ברחוב, ומה הוא חושב, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שחילקו ממתקים בירדן ברחוב, אחרי הפיגוע. לא מעניין אותי מה חושבים המצרים על ישראלים, מעניין אותי שעם ירדן ועם מצרים כבר אין מלחמה עשרות שנים, ואני רוצה שיהיה הסכם דומה עם הפלסטינים. לא צריכה לאכול פלאפל בח'אן יונס, לא זה הרעיון.
זה כבר עשית, את אומרת.
לא, הפלאפל דווקא לא.
פיצה, אבל פיצה כן.
פיצה
קיבלת. קפץ לי, יש... אמרת שלעולם לא עוד, ושזה כאילו הקיום של, זה בעצם מה ש... כאילו, אז זה נבנתה מדינת ישראל, ויש מאמר שכל הזמן קופט לי, שנקרא בזכות השכחה. פשוט עשיתי גוגל של יהודה אלקנה.
כן.
שמדבר גם בעצם על העניין הזה של ההוראת... נכון. האופן שבו, של ההוראת ההיסטוריה, שבעצם במקום להגיד כאילו, לעולם לא עוד, אנחנו צריכים... זה על השכחה, אנחנו כאילו, כדאי שאנחנו בדיוק נחפש את אותם פתרונות מדינים, ולא נחיה בחרדה, כי אנחנו כבר מדינה.
נכון.
ואנחנו יכולים להגן על עצמנו, והפתרונות לא נמצאים בנקמה, ובחיפוש הזה של הגנה. אז זה ככה קפץ לי.
לא, זה גם, זה הדיבור, זה
מה שיוצר את זה.
זה לדבר על השואה, כמה אתה עושה עם השואה, ועם זיכרון השואה, אם אתה הופך את זה, כמו שביבי עושה, ואנשים אחרים, את אומר, בגלל שהייתה שואה, אנחנו צריכים עכשיו לנצח לחיות על חרבנו, ולהתעצם רק מבצעית, וכמו משה דיין אמר גם על קברו של רועי רוטברג, אנחנו, זו ברירת חיינו, ואין לנו שום ברירה אחרת, רק זה, או שצריך לשאוף באמת לשלום, ולהאמין שזה יכול, שאפשר למנוע דברים כאלו, זה באופן מאוד שקטי אדיר.
אני רוצה גם להדגיש שפרופסור אלקנה, יהודה אלקנה, הוא ניצול אושוויץ.
נכון.
כאילו, זה לא שאנחנו...
לא, בסדר. אני רק אומר שזה המתח שאנחנו כל הזמן חיים בו. אתה מצד אחד לא יכול להתעלם מהאיומים ולא להילחם. אתה לא...
ברור.
מצד שני, אתה צריך לשאוף לשלום. זה גם האתוס הקיבוצי, שדיברנו עליו פה הרבה פעמים. אתה ביד אחת נלחם והולך ליחידות הכי קרביות. ביד שנייה, אתה שואף לשלום כל הזמן, ואתה יוצא להפגנות שלום עכשיו, בטח אנחנו השמוצניקים, מי שאתה ילד, עם כובעים כאלה, עם חריצים באמצע. זוכרת את זה? לא אשכח את הכובעים, אלא היה כובעים כאלה, היינו יוצאים להפגנות, שהיה כאילו חריצים אוויר באמצע כזה, מין כובע נייר כזה, שאתה לובש אותו. אתה זוכרת?
לא, לא.
אני אביא לכם כזה, זה מדהים.
מדהים, נשמע מדהים.
לא, אבל באמת זה האתוס, אבל זה באמת, אבל שוב פעם, אבל את עברת משהו, וגם החיים שם, גבול עזה, ועכשיו לחזור לחיות שם, והילד שלך שם, את חווה את זה אחרת מאיתנו, בגלל זה השאלות הן... אני לא יודע, שוב פעם, איך את חווה.
אבל מה שמדהים גם, זה שכאילו כל מה שאמרנו עכשיו, יזכה לגינוי נוראי, ולאש, שגם הציבור, כי יש ציבור ענק, שחושב הפוך ממה שעכשיו אמרנו. ואותו ציבור גם אומר את זה, והוא גם אומר את זה בצורה לא מנומסת, גם כלפי מי שפדויי שבי, וגם... כלפי משפחות של אנשים שעדיין בני ערובה בעזה. זה ככה גורם לי לאי נוחות, כי בעצם דברים שיוצאים ממך, יש להם יותר משמעות אחרת.
קיצור, את אומרת שיש פה דיון פוליטי על סוגיית החטופים, שזה הפך לסוגיה פוליטית. איך את מתייחס לזה?
זה היה מההתחלה.
זה היה מההתחלה.
מההתחלה.
זה התחושה.
בטח.
שתסבירי.
בואו לא נלך לזה.
לא, שאת אומרת שבגלל שאנחנו קיבוצניקים, שמוצניקים,
לא, 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 לא זה. אבל, אבל אני חושבת ש... נתניהו הבין מהר מאוד שהמלחמה הזאת היא...
צריכה להימשך מבחינתו.
כן.
כי אחרת הוא לא ישרוד.
כן. ושמהתחלה זאת הייתה, העסקה שהייתה היא נס, אני לא מבינה איך היא קרתה, באמת שאני לא מבינה איך היא קרתה.
בעיקר כי לחמאס נראה לי האינטרס...
יכול מאוד להיות.
שחרר ילדים ונשים.
כן, זה קשוח היה להתמודד עם הדבר הזה. ברמה הפרקטית, נטו, באמת. כי אחרת איזה הסבר יש לזה שלא המשיכו.
תגידי, איך נחזור רגע לעכשיו לחיים בקריית גת, שזה בעיניי כקיבוצניק שגר בתל אביב הרבה שנים, אבל לא בעיר פריפריאלית ובבית דירות כזה מאוד גדול, יש לכם יחסים עם השכנים מקריית גת, אתם, איך זה, איך התחושה שם?
אני ככה מאוד, מאוד עסוקה בענייניי, מאוד באה, הולכת, חייכת לשכנים במסדרון, במעלית, אבל אני לא מאוד מעורבבת.
גם בבניין יש עירבוב בין תושבי נירוז לבין תושבי קריית גת.
כן, אבל יש אנשים שיצרו קשרים. אני, יש לי... יש את המוכרת, יש לי חתול, אז יש את המוכרת המהממת משי מאניפט, שאני קצת בסופר, קצת בזה, אבל בסדר, כאילו, זה באמת נון אישו הקטע הזה מבחינתי, הפינוי הזה לקריית גת, והמגדלים, וזה לא קיבוץ, כאילו...
באמת נון אישו. כי כל החיים שלה חיית
מבחינתי, נכון.
חיית בכפר, בקיבוץ, לא בכפר.
אבל מה האופציות? כאילו, ברוב מדינות העולם, הייתי עדיין ישנה באולם ספורט של בית ספר, או באוהל של האום.
אף מדינה בעולם זה לא היה קורה.
אף מדינה בעולם זה לא היה קורה. ודיברנו על...
לכן ההשוואה הזאת היא...
על המדינה, על החלק של המדינה, בלהקצות את הדירות האלה, וזה ההתגייסות הציבורית, ההתנדבות, כדי שנגיע... לבית, עם מצעים
שעברו... לא, אבל אני אומר, באף מדינה בעולם זה לא היה קורה 7 באוקטובר.
מה פתאום, על מה אתה מדבר?
איפה זה היה קורה? אנחנו מדינה היחידה בעולם, שנמצאת בסכסוך כזה בכלל.
וואו, כאילו רק על זה צריך להתחיל עכשיו מההתחלה. מה פתאום, על מה אתה מדבר?
באופן הזה?
בטח.
מתי חטפו ילדים ונשים?
בניגריה.
אוקיי, נכון, היה בין... אבל שוב, חטפו ילדים ונשים וקשישים?
ילדות מבית ספר.
נכון,
במקרה אחד. באוקראינה 30,000 ילדים ובני נוער חטופים. רק לפני שבוע, שבועיים, טבח בעיירה בבורקינה פאסו, 250 אנשים. אפריקה, יש שיר של אלמה זוהר, מזל שאפריקה לא רחוקה ושאנחנו לא רואים אותה.
אז את אומרת שאנחנו לא כאלה מיוחדים.
מה זה לא מיוחדים? צפון מזרח הודו, בנגלדש, מיינמר, סין, כאילו, הלו.
יודעת, אני שמעתי הרבה...
העולם כולו במלחמה.
שמעתי הרבה פסיכולוגים, כמה פעמים שמעתי, שמדברים על כך שלפני שחזרתם מעזה, הם בעצם רצו להתכונן לקלוט אתכם ואת הילדים, ולא היה שום מקרה בעולם שבו ילדים היו... בשבי, ולכן הם לא יכלו בכלל ללמוד משום מקום.
זה לא נכון. אבל לא סתם אין מחקר.
כי זה מדינות שאין בהן מחקר.
כי לא ראינו.
זאת אומרת, אוקיי, לא ראינו. זאת אומרת, זה היה באפריקה מדינות שזה קורה ולא חוקרים אפילו.
נכון.
זה הסיבה. אוקיי.
מלחמת אזרחים איומה באתיופיה.
כן. אז בסדר, ההסתכלות שלך
היא... אריתריאה.
ההסתכלות שלך היא מאוד יפה, בהיבט הזה. לא, באמת, את אומרת, את מסתכלת, את אומרת, דברים רעים קורים בכל העולם, ברור שזה דבר נורא והיום, אבל דווקא אנחנו, הדבר הנורא והיום שקרה לנו, הנה, המדינה נתנה לי דירה, נתנה לי דיור, ומתמודדים עם זה בצורה, לא כולם מדברים כמוך.
חבל.
זה מדהים שככה את רואה את הדברים.
תודה.
לא, כי אני מסתכלת ממש על חצי הכוס המלאה, שבעיניי בכלל לא ידעתי שהיא קיימת, כמעט. ברור שאני רואה את הדברים שהיא קיימת, וכמובן, שמי, ההתגייסות האזרחית היא מדהימה.
מדהימה.
היא פשוט מטורפת, ויש המון המון ארגונים שעוזרים, ואנשים זה באמת מדהים, אבל אני רואה, אבל את מדברת גם על המדינה, ואני רואה פער בין המדינה לבין הציבור, גם כולל לגבי המחאות לשבת החטופים.
ברור שיש פער. אחד הדברים שהכי ככה, שהכי קשים לי, זה שיש פער עצום בין, יש את הסרט החבר דוב, על דוב חני.
כן.
מכירים את הטריילר שלו?
ראיתי חצי ממנו.
ראיתי את הסרט,
כמעט את כולו, הוא סרט מעולה.
שכולם מדברים על, כאילו, על איזה בן אדם מדהים הוא דוב חני. הוא בן אדם מדהים. וכאילו, כשראיתי את זה, אז הבנתי שיש, קורים דברים במסדרונות הכנסת, שככה, אני לא מבינה אותם עד הסוף. ואחד הדברים שגיליתי, למשל, יואב קיש, שבמדיניות שלו, כדמות פוליטית, יש לי ביקורת מכאן ועד הודעה חדשה עליו, הוא איש נורא נורא נחמד. ואשתו עוד יותר נחמדה. וככה, הוא באמת ראה כשר חינוך את החשיבות שבלפנות אליי כחלק מהמערכת, ולדאוג לי, ולשמוע אותי, ולדבר איתי. ויש פה איזה פער, כאילו, עכשיו...
זאת אומרת שיואב קיש פנה לך ודיבר איתך?
כן, כן, כן.
נפגשתם?
נפגשנו במצעד החיים, ואחרי זה, אחרי זה קיבלתי איזושהי אות הוקרה ממשרד החינוך, ולפני זה...
יש המון ביקורת על נתניהו שלא הגיע לניר עוז עד היום. ואת אומרת, שר החינוך, יואב קיש, איש של מפלגתו, הוא...
איש מפלגתו, ביביסט.
ביביסט, כן.
שגם על המדיניות שלו כשר חינוך יש לי ביקורת, אבל ברמה האישית... עשה את מה שמצופה, ולא רק הוא, יש עוד, מה שאני, אני באמת פחות מעסיק אותי, הגיע לנירוז, לא הגיע לנירוז. אני הוזמנתי לפגישה האחרונה שהתקיימה בין משפחות, בין בנות ערובה ששוחררו ובני משפחה עם בנימין נתניהו. בחרתי שלא ללכת, היה לי ברור ש שאני לא אצא בתחושה טובה מהפגישה הזו, כל מיני סיבות. אבל יש פער, ואני חושב, הוא קשור גם למה שדיברנו עליו קצת קודם, על העניין של איך אני יכולה להיות מורה לאזרחות, איך אפשר בכלל ללמד אזרחות. אני חושבת שכציבור, או יש פה איזה, אני לא יודעת, ביצה ותרנגולת, ככה כחברה, אנחנו מעריצים כוח, אנחנו מעריצים כזה, אנחנו לא מייחסים איזה חשיבות יתרה ליושרה, להפך, אנחנו כאילו כך פוחדים מהפרייריות, והפוליטיקאים שלנו, נבחרי הציבור, אין מושג כזה בכלל של מה זה להיות נבחר ציבור, ומה אני כאזרחית יכולה לדרוש, ולצפות לקבל מהאנשים ששמתי פתק של המפלגה שלהם בקלפי. ואני חושבת שככה, במקום לרצות לייצג איזושהי יושרה והגינות ומקצועיות, אז אנשים, הפוליטיקאים שלנו, ככה מציגים איזושהי חזות של, באמת של כוחנות, ושל דריסה של מתנגדים, ושל
הפוליטיקה מאוד גברית.
וגם לשסות מגזרים האחד בשני.
גם מלאה בגברים.
נכון,
וגם אנשים הם אימצו רטוריקה גברית, לוחמנית, אלימה.
נכון, וגם היד רוחצת יד הזה, ותדאג לי ואני אדאג לך, ובאמת כל הדברים הדוחים בפוליטיקה שלנו, אני חושבת שהפוליטיקאים הם לא כולם באמת כאלה. אני חושבת שיש איזה מחשבה שזאת הציפייה של הציבור, שהם יציגו חזות כזאת.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
כן, אבל זה גם עובד הפוך, כי הרבה אנשים,
ברור.
אני חושב שפחות אנשים טובים הולכים לפוליטיקה, בגלל
נכון,
הדימוי הזה.
נכון.
מתחילה, מי שולח, זה אנשים יותר כוחניים, וגם המנגנונים המפלגתיים הם מאוד קשים.
נכון.
בסוף פוליטיקה זה גם אמנות השימוש בכוח, אין מה לה, כאילו, וגם השיטה, אם כבר מדברים על אזרחות, השיטה הקואליציונית היא איומה, היא נותנת המון כוח לסקטורים מאוד קצנים.
נכון.
ואת רואה מה קורה עם בן גביר, ואת רואה מה קורה עם החרדים, ואת גם רואה מה קורה עם בנט, להבדיל, או לא יודע, כל מיני, בסוף 6 מנדטים יכולים להכתיב לנו איך המדינה תיראה.
נכון.
וזה אולי גם צריך לשנות.
יכול מאוד להיות. עכשיו, העניין הוא, ברגע לא, כאילו בכיתה, בתור מורה לאזרחות, הוא רגע לא בתוכנית הלימודים, אזרחות נהיה מקצוע, מה זה באמת יבשושי, יש מושגים, צריך ללמוד אותם, ככה צורה מאוד קבועה, שתלמיד פעם אמר לי, ליאת, הדרך שבה את מכריחה אותנו לכתוב את התשובות, היא פגיעה בחופש הביטוי. אמרתי לו, אתה צודק, ב-100%. אבל אז העניין הוא באמת רגע לנסות להביא תלמידים לחשיבה ביקורתית, ולשאלות היסוד האלה, ולהבנה באמת, back to basics, להבין את המשמעות העמוקה של המושגים, ולא רק תדעו א' ב' ג' בשביל המבחן, אלא להבין מה זה אומר, מה זה אומר ריבונות העם, מה זאת דמוקרטיה בכלל, עוד לפני, שדמוקרטיה, המטרה שלה היא לדאוג לחלשים, שזה שמישהו קיבל, מפלגה קיבלה רוב בבחירות, זה לא אומר שהיא עכשיו באה ועושה מה שהיא רוצה, ודורכת על כל מי ש...
אנחנו רואים, אבל אני חושב שאנחנו מקבלים שיעורים טובים בדבר הזה, בשנתיים האחרונות עם המחאה.
בהחלט, נכון.
אנחנו רואים גם את הכוח של הציבור.
נכון.
לצערנו,
אגב, לא מספיק. אגב, אחד הדברים, הייתה כתבה מדהימה בהארץ. שיראינו חבר'ה צעירים, אני לא זוכרת מי עשה את הכתבה, ועלתה טענה כל כך, כל כך קשה, שבחברה, במגזר החילוני, לא מדברים על פוליטיקה, לא בבית ספר, לא בתנועת נוער, בקושי בבית, והכל כזה, אנחנו כל כך כל כך נזרים, לא לפגוע, ולא לייצר אנטי כלפינו, ולכבד, ולהרגיש שוואה, הגלה שלנו אולי באמת ריקה, היא לא, ולהתבטל בפני אלה שאומרים לנו שהעגלה שלנו ריקה, שעשינו מה זה עוול לדור הצעיר, ואני...
זה חלק מהתפקיד שלנו, גם כהורים, גם כקיבוצים, וגם כ...
כאנשי חינוך.
כן, אבל זה גם... העגלה המלאה הזאת שבסוף אנחנו שמוצניקים, ואנחנו יודעים מה זה העגלה של השומר הצעיר, שקיבוץ הצליחה, ואני לא... אנחנו לא צריכים לאהוב כל דבר, לא את הלינה המשותפת, ולא את ה... ולא המון דברים שחווינו, אבל, וגם לא, אבל השתנו, אבל אנחנו כן יכולים להכיר בכך שהעגלה, תראו איך חוגגים את החגים בקיבוצים, איך עושים את סדר פסח, האגדות של הקיבוצים, המסורת, שבועות, פורים, הכל.
אומר את זה כן, שהוויכוח בינינו, כמעט תמידי היה הפריבילגיות, אוקיי? כאילו החזרה לקיבוץ, בשביל הבית צמוד קרקע, ו... זה, אגב, זה לא רק דילמה קיבוצית, אוקיי? זה כאילו באמת בחסות התרבות השפע הקפיטליסטית הזאת. קצת אימאמו את, את התחושות של, של מעמד הביניים.
אין בינינו ויכוח, אני רק סך הכל
לא, אמרתי שאנשים חזרו לקיבוצים. שעכשיו נרעוז, כשהם מעצבים מחדש את, את הקיבוץ ועולים לקרקע, נדרשים לשאלות הערכיות האלה. פשוט שמעתי אותך בשיחה עם סיוון קלינגבייל. בכנס אף על פי כן, של יד יערי ויד טבנקין, ודיברתם בדיוק על זה. על מי האנשים שיבואו ליישב את ניר עוז?
אז לפני שאני אענה על זה, יש לי מלא הערות.
קדימה.
אחד, זה באחת השיחות שלי עם אחד החברים שלי, אמרנו, אולי נבנה מחדש את הבתי ילדים עם כאילו הכנה ללינה משותפת.
כן. אנחנו רוצים לעשות בית אבות, שכל האבות יעברו ל...
מדהים.
לבתי ילדים.
אז אני רוצה רגע על העגלה שלנו, של השומר הצעיר, ואחת הטעויות שלנו היא שאנחנו עשינו כזה פרסה מהזהות היהודית שלנו, ואסור לנו לוותר גם על הזהות היהודית שלנו. התנועה שלנו היא תנועה יהודית, ואנחנו צריכים רגע להיות גם בזה. ולא לוותר, לא לוותר על ההיבט הזה בזהות שלנו, יש דרכים רבות להיות יהודים, ואני חושבת שהתנועה בהתחלה שלה, היה לה, הייתה, היה לה מושג איך לעשות את זה, שאנחנו קצת שכחנו, על הפריבילגיות. יש לי חברה שחיה בהולנד, והיא מתוך, ממש מתוך בחירה מודעת, ככה זה בערך, נפגשנו בצבא, זה בערך הדבר הראשון שהיא אמרה לי, קוראים לי ימית, ואני לא אחיה במדינת ישראל, והיא באמת חיה בהולנד. וככה יש לנו המון המון שיחות על על המון דברים, על ההגירה שלה, על הבחירה שלי להישאר בארץ, ו... על ככה, מה זה עושה לזהות האישית, מה זה עושה לזה, וניסיתי להסביר לה, באחת הפעמים, את מה, את החיבור, אני חושבת, או של, של, של התנועה הקיבוצית, ושל השומר הצעיר, להתיישבות הזאת, לקיבוצים, למקום שאנחנו חושבים ויודעים, שמילנו בהיסטוריה של העם היהודי, של מדינת ישראל. וככה אמרתי לה באיזשהו רגע, ימית, אנחנו ילדי השמש.
הנה, ועכשיו את חוזרת את זה בעצם. נכון. זאת אומרת, עד בסוף היום עוסקת ב... לחזור לניר עוז, ולשקם את ניר עוז, ולהתיישב על הגבול שוב. זה ציונות פר אקסלנס.
אבל איך מביאים אנשים?
רגע, אז קודם כל לא אמרתי קודם, בשבילי העניין הזה של, של אופרי, של כאילו מי שהכיר את אבא מבין למה אני בנירוז, אני בשבילי, זו הדרך להנציח אותו, בלהחזיר את נירוז, להיות מקום חי, עכשיו, נירוז יחזור להיות מקום שגרים בו. ואם אנחנו, אלה מתוך קהילת נירוז שמוכנים לחזור, התנועה הקיבוצית, ואנשים שחושבים, אנשים שמוכנים לעשות את הדבר הזה, אם אנחנו לא ניקח אחריות ובעלות על המקום הזה, גם נאבד את, את הבעלות על הסיפור. וזה דבר כבד, כבד. עכשיו, יש אנשים שרוצים לבוא. עכשיו אני מגיעה לשיחה, לאותה שיחה עם סיוון. הפרטה של קיבוץ, לא שזו טעות לעשות את זה, זה מגיע איזשהו רגע שרוב הקיבוצים מגיעים לאיזשהו רגע שאין ברירה.
רק תסבירי מה הייתה השיחה, כי המאזינים לא... מה? את מדברת על הפרט.
אבל השיחה, דיברנו על ה...
האם להפריט את הקיבוץ?
לא, 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 הייתה על מי יבוא לחיות בנירוז.
אוקיי.
אז... אז ההפרטה הזאת היא קצת כורח, ואני חושבת שיש לזה איזשהו מסלול ידוע מראש, שמוביל לשינוי מאוד משמעותי באופי של הקהילה, שקיבוצים שזה בולט יותר, בולט פחות, שזה תהליך מוצלח יותר, אבל בגדול זה לעשות שינוי בקיבוץ, זה לקבל את זה שהקהילה הולכת לכיוון שונה ממה שהיא התנהלה בו. וככה היה איזשהו כנס שעשינו שהיה קשור לתכנון, וככה מישהו אמר, טוב, כאילו ברור שאנשים שיבואו לנירוז, הם יהיו אנשים פחות שיתופיים מאיתנו. עכשיו, ברמה של יהיו מוכנים לשלם פחות מיסי קהילה, שירצו פחות ערבות הדדית, בכל מיני תחום, בבריאות, בחינוך, כל מיני תחום תרבות, כל מיני דברים כאלה, ואני רגע זה דליק אצלי נורא, אמרתי, לא, זה לא חייב להיות ככה, יש היום הרבה מאוד...
חזרה לקהילתיות.
כן, חזרה לקהילתיות, לקואופרטיבים, אנשים שמחפשים שותפות, והמחשבה שלי, שאנחנו צריכים להשכיל להתחבר לזרם הזה, לא רוצה להגיד טרנד, כי זה כאילו משהו חולף, אבל זה אולי טרנד. להתחבר
למה... לא יודעת אם זה טרנד, אולי זה חזרה
כן, למקום הזה, ולהשכיל להביא לנירוז אנשים שיש להם עניין בחיים משותפים. לא עכשיו קופה, כולם מכניסים את המשכורות, כל אחד, הפרסה העגומה הזאת של כל אחד לפי, כפי יכולתו ולפי צרה, לא זה, אבל של שותפות. ושל איזושהי דרך משותפת, ושהיא לא רק...
דווקא זה באמת אפשרי, כי הרי נכון? אנשים שיבואו לנירוז יהיו אנשים שיבואו מתוך אידיאולוגיה.
נכון, נכון.
ולא אנשים שבאים עכשיו, זה לבוא אחריו לגור בנירוז, זה לא דבר של מה בכך.
בדיוק.
זה חלוציות.
נכון. זה...
ולכן, זה...
זה לא, הנה, יש לי...
דרך אגב, מקבלים פניות של אנשים כן. שרוצים לבוא. כן. זאת אומרת, אנשים כן. מכל מיני מקומות בחברה הישראלית, רוצים לבוא לגור בנירוז.
כן, אני ככה באמת, בקטנה, אני לא כך עוסקת בזה, אבל כאילו נשאלתי כבר.
זה יכולים להיות גם אנשים דתיים?
מבחינתי, ברור. אבל יש נורא, קודם כל, באמת, אנחנו החילונים נוטים להיות מאוד וטרנים, בסיטואציות האלה, וזה צריך לבוא מתוך רצון הדדי, לחיות חיים משותפים, ושמאפשרים לכולם את המרחב שהם זקוקים לו.
הייתה הכתבה של ההצהרות, גם כן בהארץ, אנחנו עושים פה היום, של ההצהרות אצלכם מגיעים מהציונות הדתית.
נכון.
מדי שבוע.
כן.
נרקמו איזשהם יחסים?
כן, לא, לא, אני באופן אישי, יש קבוצה ש... של אנשים שגם מיישובי הנגב, מהקיבוצים, שנפגשים עם אנשים מגוש עציון, ועובדים על, על בניית איזשהן הסכמות, ובנייה של עתיד משותף.
אבל בסוף יש פה דילמה מאוד קשה, כי כשאת מדברת על התפיסה המדינית שלך, לא יודע מה, ואת מדברת על הצורך לעשות שלום עם הפלסטינים, ולהגיע לפתרון עם הרשות הפלסטינית, ובטח בעד שתי מדינות, שזה רעיון שכבר עולה, זה...
יש לו קאמבק.
יש לו קאמבק, בסדר, הלוואי, אני, גם, אני גם חושב שזה פתרון היחידי האפשרי, אני לא רואה פתרון אחר פשוט. ואם תגור לצידך אנשים שלא מאמינים בזה, ושרוצים ליישב את יהודה ושומרון, ואת עזה אולי גם, זה לא יסתדר ביחד.
נכון.
חוף קיבוץ, זה קיבוץ נירוז, יש לו מאפיינים, מאוד לנירוז דרך אגב, אנשים מאוד, מאוד פוליטיים אצלכם, נכון. חלקם נרצחו. אז בכל אופן, יש פה דילמה קשה, זה לא שזה דבר פשוט, שיבוא עכשיו אנשים מהציונות הדתית לגור בנירוז, נכון?
זה לא פשוט, ברור, ואני מניחה שאנשים ש... שחושבים שהדרך לממש את יהדותם וציונותם היא ב... לשמור על...
ארץ ישראל השלמה.
כן, והפסקנו להגיד אגדה, אגדה, השטחים, אני מניחה ש... אלה אנשים שגם לא יהיו מעוניינים לבוא ולחיות בנירוז לצידי, שקחו, קחו הכל, רק שנוכל לחיות בשלום. כמעט הכל, לא הכל. תשאירו לנו משהו.
יכול להיות שיש מחנה משותף שאפשר למצוא באמת. יכול להיות שהרבה מהציונות הדתית כן מבינים שאולי בחלום זה, זה נחמד, אבל ברציונל כאילו זה לא מה ש...
נכון.
זה לא באמת יכול להתממש.
נכון. בסוף צריך לעשות פשרות, כואבות לפעמים.
ומה זה יכול להיות? גם אנחנו, אגב. אנחנו יודעים שהציבור הזה לא מעוניין בפתרונות האלה, ולא מאמין בהם, זה לא עניין שיכול להיות, זה עניין עובדתי, אנחנו יודעים מה אנשים חושבים, זה לא משהו...
אבל גם בחדוצים אתה יכול למצוא, שלא מאמינים במה שאני ואתה מאמינים.
הציבור הזה הוא לא...
זה לא יכול להיות, אתה תמציא...
הוא לא מקשה אחת.
כן, אבל הציבור הזה מצביע בהמוניו לכל מיני מפלגות.
אבל אתה עושה אותו מקשה אחת והוא לא.
אני לא עושה אותו מקשה אחת, אבל יש לך נתונים סטטיסטיים, נתונים שזה, את לא יכולה...
אני לא יודעת אם יש פילוח על העניין הזה.
יש הרבה אנשים, בוודאי שיש מיליון פילוחים, יש המון אנשים במדינת ישראל שלא רואים, דרך אגב, לדעתי המון, רוב יותר מאוד גדול, שלא רואים היום אפשרות ולא רוצים לקיים משא ומתן מדיני, לרעיון של שתי מדינות. זה פשוט, אנשים האלה גם מצביעים למפלגות האלה. זה לא, זה לא משהו שהוא תיאורטי.
קודם כל, כ-20 שנה אומרים להם, זה נון אישו, אנחנו נצליח...
יכול להיות באמת שמהמשבר הזה, אנחנו נקום לרעיונות.
והנה זה אישו.
עוד ואז עוד.
הלוואי, הלוואי והמשבר הנורא הזה יחזיר את ה...
עכשיו, יש באמת, ככה, התפעלות ו... ואני אגיד, כשלהגיד שמחה, אבל אנשים זה עושה להם משהו טוב, שהם רואים את כמות כיסויי הראש והכיפות בעצרות. אמרתי למישהו באיזושהי שיחה, אלא עם האמפתיה הזאת, והשותפות הגורל הזאת שמרגישים איתנו עכשיו, תבוא לידי ביטוי בסוף בקלפי, זה חסר ערך.
לא, תראי, יש שותפות גורל והסכמה מאוד גדולה לצורך לעשות עסקה להחזרת חטופים.
נהדר, אבל אם
בבחירות הבאות... אבל בסוף זה לא העמדה המדינית שהיא משותפת.
אם בבחירות הבאות יצביעו לפי אותם דפוסי הצבעה, זה לא, זה באמת, זה לא שווה כלום בעיניי. ועלתה עוד, ממש בשבועות האחרונים, עלתה עוד, כאילו, האם אנחנו צריכים להביע את הביקורת שלנו כלפי הממשלה, כלפי העומד בראשה, בהצהרות האלה, או שצריך לסתום את הפה, כדי לא, כדי להביא עוד מהקהל הזה, וכדי לא להרחיק את הקהל הזה. ואני, וזה, עצם השאלה הזאת, היא בעיניי, זה אחד הדברים באמת הכי גרועים שקורים היום. ממתי זה נהיה לא לגיטימי שאנשים ישמעו דברים שלא נעים להם לשמוע. כאילו,
ברור, וגם כמעט עברה שנה, תראי, אי אפשר, אנחנו לא בשבועיים הראשונים, או בחודשים הראשונים שאנחנו אומרים, אנחנו רואים מה קורה, זה לא, אנשים מדברים, אנחנו רואים מה קורה, אנחנו רואים איך ראש הממשלה פועל. אתה לא יכול לטמון את הראש בחול, זה גם לא יעזור. ברור שצריך להשמיע ביקורת. אני חושב שדווקא פה, גם יש אנשים מהימין ששותפים ודאי לביקורת על נתניהו בהיבטים האלו. זה לא קשור לפתרונות המדיניים, או למשא ומתן המדיני, או לתפיסה של ארץ ישראל השלמה.
ממש לא קשור, אני חושב שיש הרבה אנשים שיש להם ביקורת.
נכון, אנחנו רואים...
כאילו הממשלה הבאה תהיה ימנית, אותו דבר.
תהיה מרכז, תהיה ימין מרכז, יכול להיות שהיא תהיה מרכז ולא ימין, אני לא יודע.
שתהיה דמוקרטית ושתתנהל ביושרה.
תראי, ממשלות ימין עשו פה לאורך השנים את ההסכמים הכי מרחיקי לכם.
ברור, רק הם יכולים.
לא, אני חושבת שזה יותר העניין של היושרה ושל הדאגה לציבור, ולא להון הפוליטי.
נכון. נכון.
כזה או אחר. זה, זה, זה אני חושבת שהוא, יכול להיות שעל זה אנחנו נצליח.
זה מחנה משותף.
ושסוף סוף יהיה איזושהי הנהגה, שגם אם היא ימנית, ואפילו אם יש ויכוח בנושא הריבוני, עדיין הדאגה היא לאזרח, ועדיין כאילו זה ברור מאליו, שאם יש בני ערובה, צריך לעשות הכל, כדי לשחרר אותם.
נכון. זכויות אדם זה שמאלני, זה של שמאלנים, רק שתדעי.
אגב, אני חושב שזה באמת הקו, גם כתבתי על זה, אבל לא משנה, אבל זה גם קו המשותף באמת, שאחד מאלה שאני רואה בין ההפיכה המשטרית, הרצון, בעצם המוכנות לוותר על הגנה על זכויות אדם, שזה הבסיס של כל דמוקרטיה חוקתית, זה אחרי זה אתה מוכן היום לוותר על ההגנה על זכויות אדם, ובמחיר של, כדי לשלוט ללא מיצרים.
נכון.
ואחרי
נכון.
זה אתה מוכן גם לוותר על חיי אדם. ואנשים נעמקים בעזה, ואתה באיזשהו אופן, לא אתה, אלא ראש הממשלה, כנראה, שוב פעם, זה מה שאני אלמד מהמון עדויות ודברים שיוצאים בזמן האחרון, ואתה חייב תחקיר של ירון אברהם וכל מיני דברים. אתה מוכן גם לוותר, לשים את זה, לדחוק את זה לשוליים. זאת אומרת, בסדר, אז גדי מוזס, איש בן 80 שיושב בין ערובה בעזה, אתה לא תחזיר אותו, בגלל שאתה צריך לשמר את זה, וזה פשוט מטורף, וזה באמת, זה באמת משהו שאני חושב שרוב הציבור הישראלי לא הסכים איתו, ולא יכול להשלים איתו.
אני בטוחה שלא, אבל ממסגרים את זה ככה מעט מדי, ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה להתחיל למסגר את זה ככה.
את יודעת מאוד אני לומד ממך, שאנחנו גם באמת צריכים, דיברנו על החינוך, נראה לי שלפני שהתחלנו להקליט, אבל לראות את זה כצו השעה, כאילו גם היהדות וגם החינוך, כאילו שמותר לנו לדבר על הנרטיב, וכמו שבמערכת החמד זה בסדר לדבר על דברים מסוימים, גם בחינוך הציבורי.
נכון.
חלכתי.
חייבים, באמת. גדל פה דור בחברה החילונית, שלא מעיז, או כאילו זה השתנה, ככה...
רואים שינוי עכשיו, רואים כן, אנשים צעירים קמים, נכון, ונים מודעים, ו...
זה השתנה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, לקח להם זמן להצטרף כן. למחאה, להפיכה המשטרית, אבל עד אז גדל פה דור שלא הבין מה זה קשור אליו בכלל, שלא ידע לשאול את השאלות, כי לא באשמתם,
לא.
באשמתנו, באשמת ההורים, המחנכים, שלא...
לא, גם הייתה מציאות כזאת, שהייתה פה מדינה, בסדר, אנשים חיים, נכון. יש טיק טוק, עושים כסף, לא עושים כסף, נוסעים לחול, חופשות. היינו כביכול קצת נורמליים באיזשהו מובן, ודווקא היא נורמלית שחזרנו אליה בצורה מאוד מאוד קיצונית, המלחמה, 7 באוקטובר, ההפיכה החוקתית, כל הדברים האלה, מכריח אנשים, גם צעירים, להיות מודעים למה שקורה מסביבם. ואני רואה הרבה יותר אנשים צעירים, גם ראינו חבר'ה מכפר גלעדי ומיפתח וכל מיני, וגם באזורי, בכל מקום, שהם נהיים הרבה יותר מעורבים ומודעים, כי פשוט גם אין ברירה, אחרת אי אפשר לחיות פה, אתה לא יכול להתעלם, הם לא יכולים להתעלם מהדבר הזה.
נכון.
מכל הדברים האלה.
אני באה ללמוד לך אזרחות, לא עשיתי בגרות, אני אשלים.
בחוץ הבגרות שקיבלתי גם לא, כאילו, זה כאילו, קיבלתי יום הכי טוב, כי באמת אהבתי את זה. וכאילו, בקצה, הלכתי להיות עיתונאי, וכל זה לא עושה תמיד את... אבל את יודעת אזרחות היום, את לא צריכה בגרות.
נכון.
אני רוצה ללמוד אצל ליאת.
היה לי תלמיד ככה, לא זוכרת בכלל מה, באיזשהו שלב הוא שאל אותי, כאילו, התכלס, את אומרת, שאני אצליח לעבור את הבגרות, גם אם אני לא אבוא לאף שיעור. אמרתי לו, נכון, זה המבנה של הבגרות, שלנו, הפנימית. ואז הוא אמר לי, טוב, טוב לדעת, אבל אני אמשיך לבוא לשיעורים. זה היה בשבילי, כאילו, אוקיי, אני, משהו... משהו אני עושה בסדר.
ליאת אצילי, תודה רבה רבה.
ליאת, זה ממש, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל כמה זה, כאילו, כמה את מעוררת השראה, כאילו, אני יודע שזה, לא, זה דבר שהוא כאילו, את חיית, עברת את הדבר הזה. ואת באמת כאילו, ואת עדיין עוברת, והאובדן של אבי וזה, זה הכל דברים שהם נורא קשים, ואת, אני חושב, בדברים שאת אומרת, ובאופן שבו את מתפקדת, ואיפה שהאנרגיות שלך מוכוונות, זה צריך לדעת, זה מעורר שואה. זה, זה, זה לא סתם, זה לא דבר מובן מאליו. גם אם את עושה את זה כי ככה את, אני לא חושב שאת יודעת, ולך זה נראה טבעי.
ממש ממש תודה. תודה שהזמנתם אותי, תודה על האמירות האלה, אבל ככה...
לא, בסדר, ברור לי שככה את בנויה. זאת אומרת, זה לא... לא, וגם הדיבור על נראות, והחזרה לנראות, וכל הדברים האלה, זה מעורר תקווה גם. זאת אומרת, אני חושב שזה... שוב פעם, זה יהיה מדהים שאפשר לקום מהדבר הזה, ולהשתקם, ולהתחיל מחדש, ולעשות יותר טוב, וכולנו רוצים בזה.
נכון. היה לי ממי ללמוד. החייקות, החבקות. הציביות.
כן. זה באמת מדהים.
כן.
כל ה...
כן, כל הדור הזה.
הדור הזה ש... אומנם שמו אותנו בבתי ילדים, אבל וואלה.
אני זה, מגיל 5 עד גיל 8 גרנו בארצות הברית. אז כאילו פספסתי את ה... נגיד עד גיל 5 כזה...
לא זוכרים.
בדיוק, וכאילו מגיל 8-9, זה חוזר להיות כיף.
כן, נכון.
אז כאילו פספסתי את השלב הזה של, של המודעות.
כן.
כן, אז כאילו הרווחתי תפיסה של הלינה המשותפת כמשהו סבבה בסך הכל.
גם גישה טובה. טוב, מה אנחנו צריכים, לפני שנפרדים, להגיד? קודם כל, רציתי לדבר רגע על הפודקאסט ה... שלנו, על דליה גוטמן, שאנחנו כל פעם ממליצים, זה פודקאסט שגם...
באות בזמן.
באות בזמן.
ויש את רועי ברנתן, שחר סגל ואילי בוטנר.
אמנם הם תמיד שוכחים את השמות שלנו, למרות שרעות מישור זה שם שצריך לזכור, מה זה? שיר הרעות. לא, באמת, אילי זוכר, אבל השאר שוכחים.
אני סולחת.
גם אני. אבל באמת נורא כיף להקשיב להם, ודיברתי עם דליה, ובאמת הקשבתי להם עכשיו גם לפרק האחרון, ויש שם משהו שאני מרגיש קרוב אלינו, באנרגיות, גם בדיבור, אלא המון קיבוציקים מקשיבים לזה. ו...
נכון. יש עוד הרבה שותפים לדרך, גם מקומות לא צפויים, וכן, צריך באמת להסתכל, אני חושבת, גם על, על העם עצמו. כאילו, זה חשוב בימים כאלה לדעת להסתכל על זה. וכן, הערכים האלה נמצאים אצל, גם בבאות בזמן, וגם בעוד כל מיני תכנים שאפשר לקרוא, לשמוע, לראות.
נכון. צריך לזכור, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, ממש ממש לא. זה יהיה מקום מאוד משעמם אם כולנו נהיה אותו דבר. אבל צריך להיות סובלניים, ולקבל, אבל... לקבל באמת את האחר.
צריך להכיר. כשאתה מכיר, אתה מקבל. כשאתה לא מכיר, זה נראה רחוק, זה אותו דבר לגבי. אני חושב שאנשים שמעבר להרי החושך, אתה לא, שאתה לא נפגש איתם.
נכון.
הרי בסוף שאתה נפגש עם אנשים,
נכון.
אתה, לכל אחד יש, אתה לומד לאהוב. הרי בני אדם הם כולם, יש בהם טוב.
נכון. אבל גיאוגרפית אנחנו גם, אנחנו, כמה יישובים מעורבים יש בארץ. מערכת החינוך מופרדת.
לא, את יודעת, לי יש קרובי משפחה חרדים שאני נורא אוהב, כאילו, כי אני פשוט מכיר אותם, ואני רואה אנשים בקיבוצים שנורא פוחדים מחרדים, או נורא, אתה יודע, זה נראה להם, שזה גם מילה נורא כללית, יש המון, אבל לא משנה, אנחנו לא...
אני רואה את השרשרת שלך.
אביביק. כן. בצד השני, כאילו בצד השני זה לילי, שזאת אני. זה הילדים, כאילו, הייתי עכשיו, כאילו, סוף שנה שעברה סיימתי מחזור של 3 שנים, ואחד התלמידים שלי הוא הנכד של הבן זוג של אימא של אביו. אז הם עשו לי בסוף שנה.
בשנה שעברה?
כן.
אז אביו, אז הוא כל הזמן אביו ליד הלב?
לא כל הזמן, לפעמים אני לא, הוא בא לב כל הזמן. לפעמים אני גם שמה אותו מבחוץ.
סיוון והם דיברו עליו. בן אדם באמת.
סיוון ושני קלינגבייל.
ושני קלינגבייל, כן. כשהם באו לדבר על ניר עוז, אז באמת מהחומר שעשו עם גיבורים, אה?
הנסיך של ניר עוז, באמת. ידעתי עם מי להתחתן.
גם הוא.
צריך ללמוד אזרחות מהגן, כדי שאנשים יבינו שריבוי זה דבר טוב, ומחלוקות, זה גם ערך יהודי, מחלוקת.
זה הדין היהודי, ברור,
שזה טוב, שזה טוב.
זה לא מה שצריך לריב, אבל אפשר להתווכח.
נכון, שצריך, שפלורליזם, זה לא רק שיש הרבה, זה שאנחנו מבינים שזה מהותי לקיום שלנו כחברה. זה מה שצריך.
אמן.
אמן ואמן.
ממש.
טוב, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
תודה.